שלום לכם, אנחנו עם שיג ושיח פרק 18. אנחנו יושבים ביד הרב ניסים בבית המדרש שערי ציון, ועוד רגע עם האורח שלנו. אבל רגע לפני כן אני רוצה לשאול, מה שלומכם ואיך עבר פורים? ואני שואל באמת כי אני נמצא לכם באוזניים, לא מעט אנשים שאני לפי הסטטיסטיקות רואה שיש להם דקות מאוד ארוכות איתי ועם האורחים שלי, ואני אשמח גם לשתף קצת במחשבות ותחושות לפני שנתחיל את השיחה היום. שאלה שריחפה באוויר, איך אפשר לחגוג את פורים השנה? ובאמת התחושה הראשונית היא של חוסר נוחות. יש כל כך הרבה אנשים שלא מסוגלים לחגוג, כל כך הרבה אנשים שנמצאים בצרות ומועקות, אנשים שהם באבל, אנשים שהם בדאגה, אנשים שהם בשירות ארוך וקשה מאוד מאוד. אז ברור שצריך לעשות זה ברגישות. מצד שני, פורים זה לא סתם חגיגה מנותקת. פורים זה חגיגה שהיא מגיעה מתוך זיכרון של הסיפור הלאומי שלנו, ותחנה מאוד משמעותית בזיכרון של הסיפור הלאומי שלנו, שנוגעת בקשר שלנו עם ההשגחה האלוקית בגלות, שנוגעת בניצנים של התחלת הפריחה של תורה שבעל פה, שנוגעת ביכולת שלנו לשמור על זהות ביחס לאומות העולם, גם כאשר אנחנו מאורים עמוק בחצרות המלכות שלהם, בפוליטיקה, בתרבות. ואדם שחי את הסיפור שלו, יהודי שחי את הסיפורים היהודיים, את החגים היהודיים, החיים שלו עמוקים יותר, מלאים יותר. ובמובן מסוים, לא רק שלחגוג את פורים זה לא חוסר רגישות, כמעט הייתי אומר להפך. לחגוג את פורים זה לינוק מהמקורות שנותנים לנו כוח ישיר להילחם את המלחמה הזאת. ובלי הסיפורים האלה, אנחנו לא נוכל לחיות בארץ הזאת. מאז שהשתחררתי, יש שני תחומים שאני חושב שצריך להשקיע בהם השקעה מיידית ואדירה. האחד, צבאי, טקטי, אסטרטגי, מדיני, חמושי וכל התחום הזה. אני מעמיד את עצמי לשירות המדינה, ברגע שיקראו לי אני אתייצב למילואים שוב. תחום נוסף שבאמת אי אפשר בלעדיו, זה הזהות שלנו, הסיפור שלנו, התורה, הערכים, ההיסטוריה. אנחנו חייבים לאבות את השורשים האלה, להתחנך יותר, לחנך יותר, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ואני עסוק בזה באמת מאז שהשתחררתי. יש לי, מי שלא מכיר מהמאזינים, יש לי פודקאסט לילדים שנקרא סיפורי התנך לילדים, שאני משקיע בו משמעותית יותר בתקופה האחרונה. ובאמת גם יש לי פודקאסט חדש של סיפורי פרשת שבוע לילדים. ויצא לי להרצות לכמה קהלים, הרצאה שפורסת את הטיעון הזה. אפילו פעם אחת באנגלית, שאנחנו צריכים להיות מחוברים יותר לסיפור שלנו, דרכו לערכים שלנו, וזה מה שנותן לנו כוח למלחמה הזו, ולטווח ארוך לחיים בארץ הזאת. אז אתם גם מעוניינים ליצור איתי קשר, מעניין אתכם לשמוע אותי בהקשר הזה, יהיו בתיאור של הפרק, כמו תמיד, קישורים לפודקאסטים הנוספים שלי, ולכל דברים, כל מיני דברים שיעלו פה בשיחה, ובאמת יש את שיג ושיח שגם הוא חלק מהעניין הזה, חלק מהרעיון הזה, לפגוש דמויות שעוסקות דרך כל מיני זוויות רבניות בסיפור, בערכים, בתורה. והיום אנחנו מארחים את הרב יעקב נגן. שלום הרב.
כן, שלום לפרחה.
מה שלומך בימים אלה?
שלומי כשלום עמי.
כן, זו תשובה שאתה עורך, אני חושב השלישי שאומר לי אותה.
אבל אולי בכל זאת תן איזשהו פירוט. יש לי הנהגה שבכל תפילת עמידה בתוך מודים, לפני ועל כולם יתברך ויתרומם, להוסיף משהו אישי להודות לקדוש ברוך הוא. ובתחילת המלחמה זה כל כך קשה לעשות, שלהודות על משהו כעומק הכאב ואבל כל כך עמוקים, ועל מה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אבל אם היום מצאתי להודות לקדוש ברוך הוא שאני חלק של העם הזה. אז זה אולי פירוט יותר רחב, השלומי כשלום עמי.
יפה, תודה רבה. תודה שבאת לפה והסכמת להתארח. אני אספר לך, אני פגשתי אותך לראשונה, אמרתי שאנחנו נפגשים פיזית פעם ראשונה, אבל כבר פגשתי אותך כמה פעמים. כשלמדתי בישיבת מעלות, היה לי לילות כאלה, שהייתי הולך לשוטט בספרייה בין המדפים, ואז פגשתי את נשמת המשנה, שספר שבאמת הגישה שלו היא ספרותית, אבל אני חושב שמה שהוא עושה זה באמת מכניס נשמה להלכה, מחבר את הרעיונות ואת המחשבות הגדולות לתוך הפרטים ההלכתיים של המשנה, משהו שבאמת מרווה איזשהו צמא שקיים. בשיעור A למדתי מסכת סוכה, ואז אני חושב שבדיוק באותה שנה יצא הספר שלך, מים, בריאה והתגלות, שזה בעצם סוג של עיבוד של עבודת דוקטורט שלך על מסכת סוכה, ששוב עושה את אותו דבר של חיבור הרעיונות להלכות ולסוגיות, אני חושב בצורה הרבה יותר שיטתית ורצינית. ולאחרונה, כשיצא מבית המדרש שלכם, בטח תספר עליו, ספר משותף לך ולדוקטור אסף מלאך ולרב שראל רוזנבלט, הוא שמו אחד. אז גם הספר הזה הגיע לידי נחל שולחני, ועברתי ככה כמעט על כולו. זה ההיכרות שלי איתך, דרך הספרים והרעיונות האלה. נשמח שתציג את עצמך, מי אתה ומה אתה עוסק.
כן, אני יעקב נגן, אני גר באותניאל, ונשוי למיכל, וחסדי השם שבעה ילדים. ובשנים האחרונות אני עוסק המון בכל השאלה של ישראל והעמים, ולמצוא את המקום של עם ישראל בתוך הסיפור הגדול של האנושות. במסגרת הזה יש לי בית מדרש לישראל ואנושות, זה גם מכון לשיח בין דתי, וזה כל כולו בתוך מרכז בין דתי אור תורה.
אז איך נקרא בית המדרש הזה?
בית המדרש לישראל ואנושות.
בית המדרש לישראל ואנושות, והוא יושב בישיבת מחניים.
נכון.
כן. אז האמת שבאמת, זה, לפני שניכנס לעובי הקורה, למה הרעיונות שיוצאים מבית המדרש הזה, אתה גם עוסק הרבה בשיח מדתי, גם בהקשר של האסלאם, ואני רוצה להתחיל מהסוף בעצם, מהמחשבות של הימים והתקופה הזאת.
כן.
משהו השתנה אחרי השביעי באוקטובר, משהו במחשבות, בחיפוש, ברעיונות, בפרקטיקה.
ואני אשתף בציפור שבשבילי זה מצמר. ושבוע בשבת סוכות, שבוע לפני הטבח, הלכתי לחבר כנסת כדי לשמוע פרטיות, אני לא אגיד את השם, באתי אליו ואמרתי לו שאני מאוד חרד, בגלל שאנחנו נמצאים בסכנה מאוד גדולה. החמאס מנסה לסיט את עולם האסלאם נגדנו, לשכנע של מלחמת דת. הם מנסים לנצל את אל-אקסה כמקור, כטריגר, כדי להצדיק את מה שהם מנסים לעשות. ואנחנו, והבאתי לו מסמך, פסק הלכה של 40 עמודים שיצא מעיר נג'ף עיראק, במרץ של שנה שעברה, שדין חמאס כדין דייש, שעובר על כל 40 עמודים על כל נקודות שחמאס זה דייש. ודיברתי על מקומות שאני חושב שאנחנו צריכים לעמוד לבלום את הדבר הזה בחיזוק הסכמי אברהם ממקום דתית, וישבתי זמן רב איתו על הסכנה. הפעם הבא שהייתי אותו חבר כנסת, פשוט לפרטיות שלנו לא אגיד את זה, היה בלוויה של השכן האהוב יקר שלי, אלחנן, השם יקום דמיו. בתוך הלוויה הוא בא אליי וביקש, תשלח לי את כל המסמכים. שאני מרגיש חלק של התחושה הכללית, בלי להכיר את העולם הרחב, כולם נגדנו, כולם שונאים אותנו, אבל הבעיה, אם כולם נגדנו, אנחנו לא מבדילים מה עומק הרשע, ומה הפתולוגיה של רשע, אם אתה לא יודע מה זה דייש, אם אתה לא יודע מה זה בוקו הרם בניג'ריה, ואתה לא וזה לא לטובתנו. הרבה יותר קל להגיד, כולם נגדנו בכללי, בלי להכיר, יש כוחות לטובנו, לטובתנו, יש כוחות נגדנו, יש מלחמת עולם פנימית בתוך איסלאם, ואנחנו יכולים וצריכים להיות שותף בסיפור הזה, ולכן מתחילת המלחמה אני עוסק המון בתחום אלו, גם בתיומי משרד החוץ, בעוד מקומות, בהסברה הישראלית, הייתי ברחבי העולם, וכרגע אני חוזר במסע ממרוקו, עם קבוצה של 10 רבנים, פגישה עם קבוצה של אימאמים, ויש קולות אחרים. הבעיה שאני חושב לפעמים, הכאב, הטראומה הפנימית שלנו, אחרי מה שחווינו, לא מאפשר אותנו להיות מדויקים, לזהות מי האויב, מי לא האויב, ולעבוד עם זה. למשל, שאלו את, באיחוד האמירויות, אני מדבר על פנים חיוביים, שאלו את עלי רשד, שפגשתי אותו לפני 1.5 שנים ברבת מרוקו, באיזה אירוע בתמיכה של המלך, שנקרא ה-N7, שמדינת ישראל ושש מדינות שיש הסכמי שלום ישראל על איך לקדם את הסכמי אברהם דרך חינוך ובין דתי. שאלו אותו בתוך המלחמה, שאלו אותו, מה יהיה עם הסכמי אברהם? והוא אמר, והמקור של עם ישראל זה לא פריז, זה לא ניו יורק, עם ישראל זה המקום, זה העבר שלהם, גם זה העתיד שלהם, הסכמי אברהם כאן לנצח. שהייתי ב...
רגע, מה אותו עלי רשיד?
כן, הוא יושב ראש ועדת ביטחון וחוץ של איחוד האמירויות, וגם הוא מנהיג דת, אבל כמו בישראל, לפעמים מנהיגי דת גם נחשבים לתפקידים של ממשלתיים, אז הייתי טוב בפמליה שלו, כשהייתי לפני 1.5 שנים במרוקו, בצירוף מקרים היינו שם במשחק של ההיסטורי, במונדיאל של מרוקו נגד ספרד, אז... ביום התפללנו, בלילה חגגנו את הניצחון ההיסטורי נגד ספרד, שרדף גם את יהודים, אבל גם את הלא יהודים המוזלמים שם.
כן, אני רוצה רגע לחזור למה שסיפרת בעצם על השבת הזאת, על שבוע לפני השביעי באוקטובר. בעצם, מאיפה הייתה לך התחושה הזאת של סכנה מאוד וגדולה? זאת אומרת, בא איזשהו שייך או אימאם עיראקי, ואומר חמאס ארגון קיצוני, הוא בעצם זה איזשהו פסק הלכה נגד החמאס.
לא צריכים את פסק הלכה שעיר נג'אף.
לא, אני מסכים.
צריכים להכיר את המנה של החמאס, צריכים להכיר את הדינמיקות של הכוחות השונים, צריכים להכיר את הדמיות, להיות יותר בפנים, אבל לחשוב ששום דבר לא נוגע בנו ולהתעלם מזה, ולבין, יש רשע בעולם. אני תמיד אומר, במאה ה-20 היו שתי כוחות של רשע שהתחילו נגד עם ישראל, אבל בסוף אימו על כל העולם. וזה זה, זה, זה היטלר וסטלין. ויש גלגול של שתי התופעות אלו. יש זרמים, חמאס, דאש, ועוד כוחות מוסלמים בתוך האסלאם, שממשיכים להיטלר ימח שמו והנאצים. לצערנו, מה שעושה את הכוח שלהם להיות כל כך גדול, הוא השותף של הממשיכים של סטלין. השיח של הניאו-מרקסיזם, של הדי-קולוניאליזם, של הגורמים של החלקים של השמאל הפרוגרסיבי, והם נותנים לקבוצות ומיעוט יחסית, ומציימים אותם באיזה נרטיב של הדי-קולוניאליזם, כשדרום אפריקה יוצא נגדנו, הופך למציאות, משים אותנו ברצח עם, שנשיא שברזיל יוצא נגדנו, זה לא קשור לאסלאם, זה קשור לשיח של הניאו-מרקסיזם, של עולם השלישי המדוכא, והשיח והשפה הזה, הוא תרושתי, זה מה שגורם את העצמה של גורמים רדיקליים כמו חמאס. בלעדיהם היינו גורמים איתם לפני הרבה זמן.
זאת אומרת, השמאל המערבי הוא זה שמחזק ומזין גורמים מסוימים קיצוניים
חלקים באסלאם. כשאני תמיד מדבר נגד הכללות, גם אני לא אסלח לה. יש חלקים של השמאל הפרוגרסיבי, שזה הניאו-מרקסיזם. בדידי היה עובדה. מאוד מרגש, באינדונזיה, שהיא המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, יש יותר מ-300 מיליון אנשים שמה. אני חבר טוב של, יש את הארגון המוסלמי הגדול בעולם, זה הנדלת האולמה, שהמנהיג שלו, יחיה, אני חבר קרוב שלו, הוא פעם הגיע לישראל, והיה כול אולם במוזיאום מגדל דוד, כוללם, בן דתי ביחד, והייתי כמה פעמים באינדונזיה. אז יש לו כמו 100 מיליון אנשים שם, ובימס המלחמה החליט לעשות פסקה ביקורת מלחמה, ולהזמין אותי לדבר. ואחרי שדיברתי, הנקודה, התראיתי הרבה בתקשורת שם, ושבו בתקשורת שאלו אותי על השאלה הזה של מה אני אומר על קולוניאליזם בישראל. שאינדונזיה הוא מדינה, זה עולם שלישי, שסבל מתוך הקולוניאליזם של הולנד, ובחוקה שלהם לתמוך במאבקי נגד קולוניאליזם. אז נדהמתי לטוב שכל מה שאמרתי בתגובה לקולוניאליזם, השתמשתי בגוגל טרנסליט בשביל אינדונזית, לראות כל מה שאמרתי להם, הם פרסמו. קודם כל דיברתי על אימפריה אוטונומית התפרק, חלק פחות מאחוז אחד הפך להיות הארץ של ארץ ישראל לעם היהודי למדינת ישראל, מכל מדינות רבות מזרח התיכון, אנחנו הכי אותנטיים, הרי אנחנו נקרים ישראל עם אותו דת מקורי, עם אותו שפה מקורית, יש כל מדינות אחרות שאין שום קשר בין השם של המדינה והתרבות והכל למה שיהיה כאן, וזה שאני גר בהר חברון, אמרתי להם, היה רצף יהודי, הסיבה היחידה שלא היהודים בחברון
ב-48 זה בגלל תרפת.
היה, כן, שתפכו את יהודי חברון אחרי ששלוש אלף שנה ברצף יהודים חיים שם. ואז אמרתי, ואפילו בספרים שלכם, אפילו את אמר המקומות שצטטתי בעל פה והם הזכירו, כפי שכתוב אצלכם בסורה 17, בפסוק 104, הבטחת אחרית, שאחרי שמספרים בסיפור של יציאת מצרים, ויהודים הגיעו לארץ המבורכת, שהבטחת אחרית של עתיד לבוא, היהודים יחזרו. אז אמרתי, תבין, אתם נופלים לנרטיב חילוני מערבי, וזה נגד הדת שלהם. וכל מה שאמרתי פרסמו. אני חושב שגם חלק גדול של האנטגניזם ששומעים גם במזרח התיכון ברחוב, הרבה בא מתוך השיח של הדי-קולוניאליזם, של התרבות, של הקורבניות, ותחושתי, זה התודעה שהכי צריכים לעבוד נגד, ודווקא מתוך הדת יש אפשרויות לעבוד כנגד הדבר הזה.
אני לא מומחה לאסלאם, אבל השאלות שלי מגיעות מתוך נקודת המבט שלי. הבעיה עם מה שאתה מציג, שאינדונזיה היא אולי מבחינה מספרית המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. אבל היא לא, בכל מה שנקרא גיאופוליטיקה, היא לא גורם משמעותי. וגם בדעת הקהל, בסופו של דבר, של כל המדינות השכנות, כולל אלה שיש לנו איתם הסכמי שלום, שנאת ישראל זה לא משהו שנמצא בשוליים. כן, בוא נתחיל מערביי ישראל. אחרי השביעי באוקטובר, כל הסקרים מראים שזה לא משהו של חמאס, איזשהו ארגון קיצוני שמקבל חיזוק מהשמאל, מחלק מהשמאל הפרוגרסיבי הקיצוני, ובגלל זה, דעת הקהל בערביי ישראל, ובערביי השטחים, ובלבנון, ובירדן, ובמצרים, וגם במדינות שיש לנו איתם הסכמי שלום, כן, גם חלק ממדינות הסכמי אברהם, בסופו של דבר דעת הקהל הרחבה היא מאוד מאוד אנטי-יהודית ואנטי-ישראלית. ובשביל אינטרסים, אז לפעמים עושים עסקים עם ישראל, לפעמים יותר קר, לפעמים יותר חם, יום אחד יכול להיות מהפכה, אבל בסוף הלך הרוח המרכזי, אי אפשר להתעלם מזה, שהוא, גם אם הוא לא מקים ארגוני טרור, בסופו של דבר הוא תומך ומגבה ובעד השמדת מדינת ישראל וטבח ביהודים.
אז קודם כל בוא, אם תרצה כפה שפה דיופוליטי, להגיד כמה נקודות. חלק של הכוח של החמאס, וגם חלק של הפלסטינים ויוש והכל, שהניסיון שלהם, וזה מה שדיברת קודם, ליצור סיפור נרטיב גלובלי. ולכן גם חלק של הגיאופוליטי הוא עבודה ברחבי העולם. נכון, יש מדינות רחוקות כמו אינדונזיה, אבל שוב פעם, חזרתי עכשיו ממרוקו, זכינו להיות גם הרבה רבנים המרוקאים, והגיע איתנו גם רב דוד פרץ, החתן הבחור של רב דוד החוצרה, והוא הרב הספרדי של חיפה, עוד רבנים מעדות המזרח, ובמרוקו היה באמת כבוד מלאכים. נכנסו באישור שיש רק מאחים על המעלה, נתנו לנו להיכנס לקבר של מלך מוהמד החמישי, שהציל ידוע סיפור איך שהוא הציל יהודים בשואה, שהווישי, רצו שימסור להם את יהודים, והוא עמד באומץ נגדם. ועשינו טקס אשכבה שמה, ועשו איפטרים עם כל הכי מכובדים, היינו בעצם בגט שלהם, שנשיא נתנו סיור, כל כך התרגשו. אז זה לא רק אינדונזיה רחוק.
ואם תעשה סקר בדעת הקהל למרוקו, עכשיו על המלחמה, כמה מהם יהיו בעד חמאס וכמה בעד ישראל?
יש, טוב, זה טיפה, אני יכולת את תשובה, ואני חושב שחלק של... אנחנו, עם ישראל, אנחנו לא נשכח אוקטובר 7 תמיד. ואחר מהבעיות, קודם כל, אני לא הרגשתי שום התנגדות, הפוך, מישהו אפילו ירד בדגל ישראל לקבל את פנינו והכל, אבל דבר כמו כמה יהודים בישראל מוטרדים מטבח של בוקו הרם והכל, אף אחד אפילו יודע ולא אכפת, שחצי שנה, אני לא חלילה לא בא לתתיק שום עמדה, אבל מבחינת העולם, שעם ישראל אנחנו לא נשלח ולא נשכח את הרשע שנעשה נגדנו, לא שוהיד, לא ימח שמו ולא של חמאס, אבל בחצי שנה שרואים כל הזמן תמונות של פצועות בעזה, זה שלסביר להם למה הפסקת אש, הוא משרת ליד של חמאס ויגרום עוד סבל, זה דברים יותר מורכבים להסביר. מי שתומך בטבח, אני חושב, מי שתומך ברצח יהודים והכל, אני חושב זה מיעוט קטן, והנרטיב של בטח בפלסטינים והכל, יש איזה נרטיב שקשור לסכסוך ומשטרים טוטליטריניזם שאין חופש מחשבה והכל, זה כבר ננסה לשיחה אחר, וזה צריכים, אבל אני מדבר על המגלים יותר רחים.
אני אשמח להתמקד בזה.
אני לרוסה רבנים, כיפות, ברבת, בקסבלנקה, בכל מקום, כבוד מלאכים, בכל מקום שהגענו לראות יהודים מישראל, ולא התביישנו, ואם אתה לוקח את האמירויות, אתה לוקח את המרוקו, אתה לוקח את כל מיני מגלים, גם אני יודע שביידן מאוד מוטרד בבחירות על המיעוט מוזלמי. אז היינו קבוצה שכבר הגיעה פעמיים לארץ, מייצגים קבוצה של 400 קהילות, ויש להם קשר, והמנהיג שלהם הוא קרוב לבית הלבן. עשינו הצהרות ביחד, גם גינו בעוד חריפות את הטבח של אוקטובר 7. אני מגיש לחלק של הכאב וטראומה, שמאוד שומעים את כוחות הרשע מתוך המקום טראומה, לבין שיש גם כוחות אחרים, אז... אנחנו לא נותנים לעצמנו להקשיב לזה, אבל גם בין דתי אני עוסק בעוד תחום. אני אספר לך ביקור שהיה משרד החוץ ביקש שאני ורחל גולדברג, אמא של הרש, הגיעה למשרד החוץ לקבל פניהם של משלחת של מנהיגי נוצרים בולטים של אפריקה. אז אפשר להגיד, טוב, אפריקה זה דרום אפריקה, רצח עם, הגיע מנהיגים בשורה הראשונה, ולהביע הזדהות עם ישראל. ישר אמרתי להם, טוב, בני ישראל הפכו להיות עם ישראל, איפה? באפריקה. אז גם אנחנו קשורים לאפריקה. ומי שנתן למשה רבנו את השם, היה אישה אפריקאית, בתיה. אמרתי, חלק מכן באים מארץ קניה. קניה זה עברית. קניה. Yes, God. ורחל סיפרה את הסיפור על החטיפה של הרש. פשוט כולם בחו. בגלל שהם נוצרים שמכבדים את נוסח התורה, אמרתי, כאילו, יש, אתם מכירים בטח את הפסוק על רחל מבקל בניה, ובשב, ומנים לגבולם, זה לא קורה בעבר, זה קורה עכשיו, מול עיניים שלך, ונשבעו שיחזרו לקהילות שלהם, יעשו, ויש מלחמת עולם, מלחמת עולם בתוך איסלאם, מלחמת עולם בתוך עולם בכלל, וחלק של הסיבה שאנחנו מפסידים את המלחמה הזה, מהחנכת יסוד, שבעצם כולם נגדנו, כולם עושים אותנו מה זה שווה, ואנחנו עושים גול עצמי לצערי הרב, ומשחקים ליד של אויב.
כן. אני אשמח, אני ממש בתפיסה הזאת שפחות ביחס לאסלאם, שבאמת הסנטימנט הבסיסי והרחב ביותר הוא באמת של שנאת ישראל. אני אשמח שתשכנע אותי אחרת, אבל אני רוצה רגע, בוא נעבור על התזה של, שלך, של בית המדרש שאתה מוביל. בעצם פתחת בזה שמה שמאוד מאוד מעסיק אותך זה ישראל והאנושות. ובעצם אתם באים ואומרים, אי אפשר להגיד רק ישראל והאנושות, אי אפשר להגיד רק, כן, בעצם בהלכה, יש לנו מסלול אחד להיות יהודי, לעבוד את השם, מסלול שני אלטרנטיבי, שבע מצוות בני נוח, ואין אסלאם ואין נצרות ואין בעצם דתות, התנ"ך כולו נאבק בעבודה זרה, הוא כן פונה לאנושות, כולו פונה לאנושות מתחילתו בעצם, מכמובן אדם הראשון ונוח שזה לא עם ישראל אלא בעצם זה עיסוק ברוחניות ובמוסריות של כלל האנושות, וגם שמגיע אברהם אבינו אז הוא אב המון גויים והוא אמור להיות גוי גדול שאמור לעמוד מול הגויים. אחרי יציאת מצרים במעמד הר סיני הברית שם היא ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים במובן הזה שכמו שיש בתוך עם ישראל שבט של כהנים שאמור להוביל את עבודת השם, ככה עם ישראל צריך להיות בעצם איזושהי ממלכה שמובילה את העולם ואת האנושות כולה לעבודת אלוהים. וזה בא לידי ביטוי אצל כל הנביאים הגדולים, כן, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, שתמצא קבצים של נבואות שפונות לאומות העולם, וחזון אחרית הימים של ישעיהו הנביא, אז זה בעצם כל העמים, ואצל זכריה זה כל העמים, באמת, בתנ"ך זה בוודאי קיים, אבל אין דתות בעצם, יש אנושות וישראל, וחז"ל לקחו את זה למקום של שבע מצוות בני נוח. ואז מגיע הרמב״ם ואומר, הנצרות והאסלאם, אי אפשר להתעלם מזה שקורה פה תהליך שיש בו דברים אולי שליליים ויש בו טעות ויש בו שקר, אבל בעצם העולם עובר מפגניות, מאלילות, מעבודה זרה, לאמונה באל אחד. ולאמונה באל אחד, אני אוסיף דברים שהרמב"ם לא אומר אותם, אבל גם איזושהי אחיזה, החזקה בסיפור היהודי. ובעצם הדברים האלה נזכרים גם בספר שלכם ושמו אחד. אתם לא מסתפקים באמירה הזאת של הרמב"ם, בעצם אומר יום אחד יגיע כשהנבואה של ישעיהו תתגשם, אז הנוצרים יתפכחו מהשקר שבנצרות ויחזיקו את האמת שבנצרות, המוסלמים יתפכחו מהשקר שבנבואת מוחמד ויחזיקו באמת שיש בה של אל אחד, ויעבדו את הקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל ודרך הר בית השם. ואתם לא מסתפקים בזה, אתם בעצם אומרים, לא יכול להיות איזושהי תפיסה של, שהקדוש ברוך הוא מוביל את ההיסטוריה, לא יכול להיות שזה שקר גמור. זאת אומרת, יש פה מיליונים ומיליארדים של אנשים שזאת האמונה שלהם, ולא יכול להיות שזה רק שקר ורק טעות, שיש פה רק סיגים ואיזושהי נקודת אמת מאוד מאוד מצומצמת, והטענה היא שבעצם מתבקש שיש התגלות של הקדוש ברוך הוא לעמים אחרים דרך נביאים ודרך חכמים. יש חכם אחד, שני חכמים נגיד שאתם נתלים בהם ככה בצורה יותר משמעותית, אחד זה רבי יעקב עמדין והשני זה רבי נתנאל בעירב פיומי של הספר גן השכלים.
כן, גם המאירי, המאירי זה הכי...
המאיר זה על המוסריות, זה על המוסר של ה...
אבל הוא מגדיר את לגיטימי של דתות, הוא הכי מרחיק לכת, ובסוף אלבו, הרמב״ם הוא החריג, וחלק של הרמב״ם הוא החריג, כפי שמצטנים הראשונים האחרונים אינו מקור, וכפי שאנחנו ניסינו מאמץ גדול לראות, שהרמב״ם בנויה על שיטתו, שלא רק שאין מקור, זה נגד פשט המקורות, נגד הכיוונים האחרים, הוא גם בנויה על ארבע הנחות יסוד פילוסופיים, שלא מקובלים באותו רחבה, כמו שבאיגרת הקודש, הרמב״ם כותב על תפיסת הרמב״ם על מיניות, ש... ואפילו בהתחלה רמב"ן כותב שזה קשור לכל מיני תפיסות של אריסטו, אבל זה כבר נושא מאוד רחב.
אז באמת זה נושא, זה נושאים אחרים, אז בעצם הטענה היא שזה יותר רחב, זה מופיע, אתה אומר זה מופיע אצל, אצל חכמי ישראל רבים, אתה טוען שזה המיינסטרים אצל חכמי ישראל, שיש לה גויים נבואה, שיש בה...
לא, לא, זה לא אמרתי. הטענה שלי הוא דווקא לא הטיבון. יש כיוונים, ו... יש דעות, מתחיל רב נתן אלפיומי שהיה המנהיג של יהודי תימן, מי שהרמב"ם קורא לו מורנו ורבנו, הוא כותב שיש גם נבואה לעמים. רב קוק בנבוכי הדור, ומתן לפיומי, כנראה חושב ככה על האסלאם. רב קוק אומר דברים דומים לנבוכי הדור. הכיוון שבו אני מציע הוא כיוון אחר לגמרי. אני לא בא להגיד כן, לא מגיד לא. אלא הסיפור, צריך להבין מה זה שבע אמת של בני נוח, ומה האופק שאנחנו מחפשים לממש את החזון של לקרוא כולם בשם השם, לעבדו שכם אחד. שבע אמת של בני נוח, בימי נוח עולם נחרב בגלל רשע. אחרי חורבן העולם, יש חוקים הכי בסיס כדי למנוע שעולם יחרב שוב. ולכן מסל בני נוח זה לא להחריב את היום, לא לרצוח, לא לאנוס, לא לגנוב, ולא לגדף את אלוהים, לא לעשות עבודת אלילים. אבל זה סור מרע שעולם לא יחרב שוב. דתי זה טעות מוחלטת, גם בסוגיות בחזל, גם שבכלל לחשוב שזה תחליף לדת. הקדוש ברוך הוא גדול, וציפייה מנשות היא ציפייה גדולה. ונכון, יש כאלה שהם הפסיקו לרצוח, זה התקדמות גדולה. אבל משלת ליבה של חזון עולם, של שותפות כלל אנושות, בעמידה לפני, להביא את הקודש בעולם, שלא להחריב את העולם, זה לא מספיק בשביל חזון אלוהי לעולם, לאנושות ולמציאות. השאלה, מה זה יותר? אז היו שפיומי למשל תלת זה בהתגלות משלהם. אני מגיע שזו שיטה חריגה יחסית, אבל אני חושב שחלק של גדולת האדם, והוא שיש תנועה לא רק מלמעלה למטה, שזה התגלות, יש גם תנועה של מלמטה למעלה. מעמד הר סיני היא אירוע ייחודית של מתן תורה. אבל חלק גדול גם בתוך עם ישראל, הרבה של התנועה הרוחנית הדתית, זה חיפוש בני השם, הוא מתחיל מלמטה. או כפי שמצא בסיפור בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את יכולת לתת שמות לכל החיות. לתת שם זה אירוע של יצירה. אנחנו יודעים, ואדם נברא בצלם אלוהים. תבניות, אף אחד לא אומר להבל לביא קרבן, אף אחד לא אומר לנוח לביא קרבן, אף אחד לא אומר לאנוש לקרוא בשם השם. היה תנועה פנימית דתית של מתוך אדם שמחפש פני אלוהים ויוצר תבניות. מצל בני אוח הוא קריטי לדעת מה לגיטימי, מה לא לגיטימי, אבל אחרי התשתית של הסור מרע של... ומתוך זה לבנות פנים של חיפוש בנץ, שאדם מחפשים להתפלל לקדוש ברוך הוא, לרבות בצדקה, כל מידם שלא מפעים מצווה בנוח, לרבות בדרך עבר מסוף צדקה ומשוות, לרבות באהבת השם, יראת השם והכל, שזה לא, אני לא חושב שצריך להיות איזו התגלות, אלא צריך שהמציאות יתגלגל בצורות, שיבוא מלמטה. חלק אנחנו עושים, לצורי אנחנו עושים הרבה פחות מדי, וחלק אחרים עושים. כששלום המלך בונה בית המקדש, שיראו את השם כישראל. אנחנו רוצים שעולם יהיה אהבת השם, שיראה את השם, שירבה בצדקה, שירבה בתפילה לשם אחד. ואם בונים תבניות משלהם, ותבניות האלו, בתפי התוכן, הם דברים טובים, וכמו אז צריך לברך על כך.
בעצם, אז אני אתקן, אני אציג את זה בצורה מתוקנת, תגיד לי אם אני מבין את זה בצורה מכוונת, אתה אומר, אי אפשר להתייחס לדתות כאל שקר, ואי אפשר להסתפק בשבע מצוות בני נוח.
לגמרי.
אלא צריך להסתייחס לזה בשני שלבים. שלב ראשון, יש פה איזשהו חיפוש אלוהים של האדם, שהוא מגיע מלמטה, שהוא יוצר כל מיני חוקים וכללים ותבניות שהן חיוביות, שהן מעשה טוב. לכן אנחנו לא יכולים, ולכן צריכה להיות, היהדות צריכה לתת לגיטימציה לדתות, לחלק הזה שבדתות, שבאסלאם, שבנצרות, שבכל מיני כיוונים רוחניים אחרים שהם לא היהדות. ואת אומר יותר מזה, אבל יותר מזה, הוא כאפשרות. אתה אומר, יכול להיות, גם יש חכמי ישראל שאמרו, בוא ניתן לזה מקום, בוא לא נכריע בשאלה, האם הנבואה היא לגמרי שקר, או שיש בה חלקים מסוימים של אמת. זאת אומרת, יש אופציה שיש פה גם מלמעלה למטה, גם איזשהו מידה מסוימת של התגלות, שהיא תאפשר לחיות יותר בנוחות, לצד מוסלמים, לצד נוצרים, את הדת מוסלמית ולצד דת נוצרית.
זה גם מה שהקדוש ברוך הוא אומר. בספר מלאכי, הקדוש ברוך הוא אומר, ממזרח שמש עד מבוא גדול שמי בגויים, ומקריבים מנחת תורה לשמי. זה, אז נכון, ובגמר מנחות כתוב, זה מדובר מקומות...
בדף האחרון.
כן, שלא מכירים את ישראל. זאת אומרת, לא... אני מגיש את הפעמים...
מקרטגו ועד...
כן.
זה, הם מכירים את אביהם שבשמיים, אבל מעבר לזה לא מכירים.
כן, כן, כן. ואת ה... זאת, מה זאת אומרת? לפעמים אני אגיש לי משהו שקשור לאגו, שכם ענבה, שכל דבר שאנחנו לא בדרכנו, תמיד בודקים. אם זה החוצה מאיתנו, אז... וגם נותנים את הקרדיט והכל, אז בסדר. אם מתוך איזה רגש פנימי, חיפשו את פני השם וקוראים... אז פתאום זה בעייתי. הקדוש ברוך הוא, מהממד של הקדוש ברוך הוא רואה בברכה שנשים ברחבי העולם מאמינים בו. נכון ששם היה בעיות, כנראה בפשט היה גם מה שנקרא שיתוף, כנראה שגם אמינו בעוד דבר משניים לאלוהים, אבל הקדוש ברוך הוא רואה בטוב עבודה אלוהית של אנשות ברחבי העולם. ואנחנו צריכים לקבל זווית של הקדוש ברוך הוא למציאות. רואים את זה גם, זה מה למשל ספר יונה. יונה קיבל שליחות מאת השם להחזיר את נינווה בתשובה, והוא עושה שיקולים גיאופוליטיים של ישראל לפי רש"י, שזה לא טוב ליהודים שאולי הם יקשיבו לנביאים וישראל לא.
אותם הוא לא, בוא נגיד ככה, הוא לא מאמין כמו שיש אנטישמיות, הוא לא מוכן, כן, הגויים האלה, לא רוצה שהם יחזרו בתשובה, לא רוצה שהם, לא מאמין לעומק של התשובה שלהם, אני חושב שזה גם איזשהו מרכיב מרכזי ב...
כן, אז עם כל הכבוד, אנחנו צריכים לזכור שענבה לפני הקדוש ברוך הוא, אני חושב שחלק של ה... חלק של ה... לבין, הקדוש ברוך הוא לא עובד בשבילנו. אנחנו צריכים לעבוד בשביל הקדוש ברוך הוא. וכשהייתי באינדונזיה, שמע איך המלמדים המוסלמים אמר משהו מאוד דומה בביקורת נגד הרשת של, לא רק של חמאס, אלא גם תומכי החמאס. הוא אמר, כשאנשים אמרו, אלו אכבר, אלוהים גדול, שבתוך הפגנות אנטי-ישראלים והכל, שאומרים את זה, ופרי פלסטיין אומרים, הנה, אם מה שאמור להיות, אלוהים הוא גדול, ואנחנו צריכים לבוא באיזו ענבה, אנחנו קטנים. במקום זה, עם כל האגו שלכם, עם כל המלחמות שלכם, עם כל הג'נדות שלכם, אתה לוקח את אלוהים ולשרת את כל הקסים והאגו שלהם, זה ממש הכי חילול קודש שאפשר לדמיין.
אוקיי, עכשיו, יש איזושהי נקודה שאני לא, באמת גם שוב בספר שלכם וגם במאמרים שאתה מפרסם בהקשר הזה, וגם בשיחה הזאת, אני חושב שאיזושהי נקודה שהיא מרכזית מאוד, איזשהו פיל עצום שנמצא בחדר, שכאילו איכשהו, אתה לא עוסק בו, עד עכשיו לא דיברנו עליו, אני רוצה להציג אותו דרך ספר, שאני חושב ש... לי הוא עיצב את התפיסה גם על נצרות ואיסלאם וגם על אנטישמיות. הספר זה מי הוא העם הנבחר של דוקטור אבי בקר, שהוא היה גם דיפלומט והיסטוריון, ואני חושב שלא מצאתי תיאור נאמן ומדויק של אנטישמיות. באמת כמו שאמרת, הסנטימנט הזה של כולם שונאים אותנו, ואתה מוצא אותו בכל מיני הקשרים, זה בגלל שאנחנו עשירים, זה בגלל שאנחנו עניים, זה בגלל שאנחנו מעורבבים, זה בגלל שאנחנו מתבדלים. באמת, אני חושב, הוא קולע. ננסה להציג את הטיעון שלו.
אשמח לשמוע שאני לא זכיתי לקרוא את הספר.
הוא בעצם טוען את הטענה הבאה. עם ישראל הוא אחד העמים הראשונים באנושות שטוען, אנחנו העם הנבחר. זה באמת מרכיב מאוד מרכזי ביהדות, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה גם בברכות התורה שאנחנו אומרים כל יום, וזה גם בברכת אהבת עולם ואהבה רבה, וזה גם בקידוש ובתפילה של החגים. כן, מרכיב הבחירה הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בתפיסה שלנו. עכשיו, מה שקורה זה שהאנושות מקשיבה לטענה הזאת ברצינות. וזה מביא ליחסים מאוד מאוד מורכבים של האנושות עם היהדות. כי כן, אם הם היו חושבים, זה לא רלוונטי, זה איזשהו עם קטן, הם לא רלוונטיים לבריאות שיהיה להם, לא היו כל כך מתעסקים בזה. אבל העניין הוא שמאמינים לנו, מאמינים לנו ומקשים לנו, וזה גורם לשתי תחושות שהן סותרות, אבל שהן מאוד, מאוד משלימות אחת את השנייה. אחת שזה הערכה, והשראה, אפילו הערצה, והשני זה קנאה ושנאה בנבחרות.
כן.
ובעצם שתי דתות שקמות על התשתית של מערכת היחסים המורכבת הזאת עם היהדות, זה הנצרות והאסלאם, ששתיהן בעצם אומרות, נכון, עם ישראל הוא העם הנבחר, אבל אז הן מוסיפות את הטוויסט שלהם של הסיפור, שעם ישראל הפך מהעם הנבחר להיות העם הלא נבחר, ובעצם אנחנו העם הנבחר במקומם. וזה בעצם איזשהו, זה ממש, אני חושב, שיקוף של ספר בראשית, של כל, ספר בראשית הוא כולו עוסק באחווה, ביחסי קנאה ושנאה על נבחרות, והנצרות והאסלאם זה פשוט המשך ישיר של הדבר הזה, של שתי דתות, שבעצם מתפשטות בשני אזורים עצומים בעולם, ומקיפות אוכלוסיות גדולות מאוד מהעולם, שבעצם יש להם יחסי קנאה ושנאה, עם ישראל, והטענה של, של דוקטור אבי בקר, זה, ואז, כן, תיאוריית ההחלפה, ככה זה נקרא. והטענה שלו שגם, גם בחלקים החילוניים, הזכרת את היטלר וסטלין, על סטלין הוא לא מדבר, אבל על היטלר הוא מראה שזה באמת משהו מאוד מאוד מרכזי בשנאת ישראל שלו, זה הטענה של היהודים שהם הנבחרים, והאמירה שעם שטוען את הטענה הזאת מולנו, הגרמנים, לא יכול לחיות פה בעולם. ובעצם יש איזשהו סנטימנט עמוק מאוד בחברה המערבית, שגם אם זה לא, אם זה לא יהיו דברים מפורשים, אז הם קיימים שם בתשתית של המחשבה ושל התפיסה. עכשיו, כשהוא מגיע לאסלאם, הוא אומר, אנחנו בדרך כלל רגילים, תיאוריית ההחלפה אצל הנצרות היא מאוד מאוד מוכרת. בעצם במקום עם ישראל, עכשיו כל מי, ישראל שברוח ו... וגם שם הוא מפרט את הסיבה. הטענה שלו שאצל האסלאם זה הרבה יותר חזק והרבה יותר משמעותי. והוא מביא שם חדיתים, שזה תורות שבעל פה של המוסלמים, שמספרים איך האישה היהודיה למוחמד היו כמה נשים. שוב, אני לא אומר את זה בתור מוכן לאסלאם, שאף אחד לא יחשוב שאני מתיימר להיות מומחה, אלא זה...
אז אני אשמח להגיב להרבה מהדברים שם.
אז אין בעיה, אני אסיים את הטיעון. הטענה שלו שאתה רואה הבדל דרמטי בהתייחסות של מוחמד לאישה היהודיה שלו לצפייה. פתאום זה המטען הזה של בקשת הכרה, שמוחמד בעצם רוצה שהיהודים יכירו בו, שהיהודים יקבלו אותו, שהיהודים איזה... ואז כשזה לא קורה, איזשהו פרץ של שנאה, ושל קנאה בנבחרות שלהם, שהוא מאוד 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 עמוק, הוא פורס את הסיפור של מוחמד בצורה מאוד מפורטת, וזה איך זה בא לידי ביטוי, איך היחסים שם עם האישה היהודיה באמת דרכם התמונה הזאת עולה, ודמות נוספת, כל הספר הולך עם דמויות, לא עם איזושהי סקירה היסטורית כביכול אובייקטיבית, אלא דרך סיפורים של דמויות. דמות נוספת מאוד מרכזית שהוא מספר עליה, זה שמביאה את הרעיון הזה לידי ביטוי, זה חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים, שהיה מי ש... נגיד, המנהיג המרכזי הראשון של ה...
קרוב להיטלר, נאצי לכל דבר.
נאצי לכל דבר, ואז הוא, אבל נאצי מוסלמי, זאת אומרת, אתה רואה איך המוסלמים מתעסקים בסיפור הזה של בחירה בעם ישראל, איך אתה רואה את זה? אומר, ככל שהסכסוך מתעצם, אז עד איזה שעה יש לך? אוקיי, ככל שהסיפור מתעצם, פתאום האסלאמיות שלו מבקשת לפלוש לעוד מקומות. למשל, לדוגמה, יש את הסיפור המוסלמי, שוב, שהוא מונע מהאנרגיות האלה, שמוחמד מגיע להר הבית וקושר שם את הסוס שלו, אז המופתי פתאום, בלי שום מקורות, אומר, איפה מוחמד קשר את הסוס שלו? בכותל המערבי. זאת אומרת, אתה רואה שם... ולכן, מה שאני אסיים בשאלה, ואתה תגיב כמובן זה, בעצם... זה דברים באמת רחבים מאוד, אני אשמח, אבל אני כן אשמח שנתמקד באיזושהי נקודה אחת. תשכנע אותי שזה לא מאוד מאוד עמוק בתשתית המוסלמית לשנוא יהודים ולהיאבק בבחירה שלהם וללכת בדרך של מוחמד. כי אני אגיד, בעצם מה שאתה מציג, האסלאם זה דת.
הבהרת את הנקודה, אני יכול 10 שנים לשבת לענות, אז ב...
כן.
כן. טוב. אחד, ולתת קורס לתודות, על עצם הטענה אני גם מסכים. אני חושב מילת המפתח, ישראל ואומות וישראל, זה אובססיביות. אובססיביות יכול להיות שנאה גדולה, יכול להיות גם אהבה גדולה, יש שתי הפנים האלו. נגיד, כולם ידעו, והיה המון הזדהות עם אוקטובר 7, כן בכל אופן, אך באוקטובר 7 עצמו, בהתחלה, אבל פגשתי למשל את הפריימייט של ניג'ריה, שהוא מנהיג של 100 מיליון הנוצרים שם, ובקבע אמר, כל חודש קורא לנו את אוקטובר 7 שלכם, ואף אחד לא אכפת, אף אחד לא סופר אותנו. אוקיי, אז אובססיביות...
כי אין אובססיביות כלפי ניג'ריה, כן?
אז יש אובססיביות. יש הרבה שנאה, יש גם הרבה אהבה, יש פנים לכאן ולכאן. בין הסיפור הזה של נבחרות, הייתי אפילו הולך לסיפור הזה של... של נבחרות, אני הייתי אפילו, בזה הייתי יותר חרף ממנו. בדברים אחרים אני חושב שיש, אני חלוק על הרבה דברים, שלמדתי ביון, כל הקוראן, כל הדיאת, כל הסיפורים, גם בברית החדשה, עושה גם שיח. אני חושב על המיתוס של אדיפוס. סיפור של אדיפוס, שפרויד דיבר עליו, המיתוס יווני ישן, שאדם רוצח את האבא כדי להתחתן עם האמא. ואני אגיד שהתורה, עם ישראל, זה, עם ישראל זה אבא, שהוליד, יצמח מתוך הסיפור היהודי, סיפור של התורה או דברים. מה אהבתי תורתך הכל עם שיחתי, והתורה זה סיפור אהבה, עם ישראל והתורה. אז המקום של אדיפוס, לקחת את התורה ולהורג את אבא לקחת אמא, אני חושב שיש משהו בתוך ההיבט הפסיכולוגי של למה אובססיביות זה לא רק אהבה, אלא זה גם יכול להיות שנאה ואלימות. בנוגע לתורת החלפה, צריכים מאוד להיזהר מכל מיני מומחים למיניהם, שהרבה פעמים אפשר להיות מומחה ליהדות ולעשות אוסף של אמירות מחרידות שנאמרו על ידי במהלך הדורות, ואני לא צטט אותם שאף אחד לא ישתמש וזה נגדנו והכל. הסיפור האיסלאמי, איך שאני מבין אותו, גם תורת החלפה, וזה... ואגב, איך מדברים שאני עוסק, כמו שבמאה ה-20 הכנסייה הנוצרית, בוותיקן 2, עשה שינוי מאוד דרמטי בכל היחס לעם ישראל ולתורה, למעמד של עם ישראל ותורה וישוע, אני מנסה להניע תהליך מקביל בין יהדות ואיסלאם. ויש כבר מגדולי הדור שיש לי חתומים על שאלות המהות. אבל צריכים גם להבין שבניגוד לנצרות, שצריך יותר התחדשות ושינוי בתוך התפיסות היותר קדומות, באסלאם הסיפור הרבה יותר פשוט. וצריך לראות, יש שתי תפיסות, שתיהן מאוד מקוממות, וצריך לראות איפה ומתי הם נכנסו. יש את התחריף, ותחריף טענה שהתורה שלנו היום זה לא אותו תורה שהיה במקור, זה התחריף. ושני, הנסק שאומר שפעם יהדות אהלו כיתה בעם הספר זה לגיטימי, אבל עם הזמן, אחרי אסלאם, זה בטל את הסיפורים הקודמים, שאגב, זה יחס לנוצרות גם כן. שתי התפיסות האלו, בעיקר פרי יצירה של אבן חזם במאה העשירי, שהוא היה נוצרי שהתאסלם ואכל אותו קינה לשמואל הנגיד, שקיבל כבוד מלאכים מהחליף. הוא כתב גם ספר פולס נגד שמואל הנגיד, ומאוד פיתח את שתי התפיסות האלו. שגם בחוקרים, ודבר מאלו מאוד עומדים נגד פשט הדבר. למשל, בהדית יש סיפור ששני יהודים הלכו למוחמד, שואל אותו שאלה, ואומר, למה אתה שואל אותי? אתם יהודים. תסתכל מה כתוב בתורה, וכתוב, חיכו, שבי ספר תורה, שמו ספר תורה על, על הכיסא. הוא עמד לתת את כיסא המכובד בשביל ספר תורה, או משהו לא יכול לקרוא, והביא רב לקרוא להם, לפסוק להם. ולכן התחריף עומד בסתירה מוחלטת לדבר הזה. התחריף במקור, איך זה הבין הדורות, שהיו פרשניות מסוימות, של יהודים מסוימים, שיתנו שזה עיוות. אז התחריף בעיקר יצירה, המון נכתב הזה במחקר, של אבן חזם כנגד טבורי, כנגד הפרשניות הקדומות. עכשיו יש שאל של הנסק. הנסק גם כן. אגב, גדול ישראל עסקו בזה המון. רב סעד יגון ורב נתן לפיומי, כדי מתוך המקורות שלהם לצאת נגד הנסק, התורת ההחלפה והביטול. שלצרינו הגיע לתימן בזמנו, שהסור האחרונה וקרונולוגית, כתוב, אלוהים נתן את התורה לישראל וזה אור והדרכה. והוא נתן את האבנגל לפי אמונתם לנוצרים, והוא נתן את הספר לנו. אם אלוהים היה רוצה, הוא היה יכול לתת ספר אחד לכולם. אבל הוא בחר לתת לכל אחד ספר, וכל אחד לעשות על מה שהוא קיבל, ומי שמאמין באלוהים, ביום הדין, ועושה מעשים טובים, אין לו מה לפחד מיום הדין. אבל הבעיה, בהרבה פרשנות, אבל גם רבנים לפעמים אותו הדבר, יכול להיות 100 דברים כתוב משהו, הרבה דברים במקום אחד, לוקחים משהו אחר, ולוקחים את הדבר האחר, ומתעלמים. למשל, בוא נדבר על הספרות הרבנית, זה קשור לספר הבא שלי, פעם כל כך, כל כך הרבה פעמים התורה מתייחסת לגר תושב. יש לא תכנן, נאמר בהקשר מסוים. בראשונים זה החלק אומרים של לא תכנן, של מלחמת חורמה, ואיסור לתת שום חנייה לקרקע. יש איזה שבעת עמים, יש איזה כל עובדי עבודה זרה, אבל להפוך את לא תכנן להיות העיקר, ולחפש כמעט ביטול מוחלט לכל המחשבה וכל הרעיון של גר תושב, גם בספרות הרבנית. ואפשר לזהות מתי זה התחיל, איפה זה מתחיל והכל, ולכן אני חושב זה לא יהדות רפורמה להחזיר, לא תכנן להיקף הנכון, וגר תושב נכון, זה לא רפורמה, זה לחזור מבחינתי לפשט הפסוקים, לפשט חזל, לדעה רווחת, לא כל ראשונים, דרך רווח ראשונים, זה נושא של הספר הבא שלנו, ואותו סיפור נמצא גם באזלם, וזה ויכוח פנימי באזלם, בגלל שהוויכוח הזה זה לא רק עם ישראל, זה אותו מתודה המרושע שביחס ליהודים, זה גם מה שמזין את דייש והכל. לקחת אין ספור מקורות שמדברים על מתינות במלחמה, ודווקא לבחור את המקורות שאתה יוצאת מן הכלל לפעות את זה מהכלל. אז הסיפור המתודי הזה, זה לא רק סיפור שמשתמשים חמאס ואבן חזם התחיל במאה ה-10 נגד יהודים, זה תופעה רחבה, וזה מלחמת עולם פנימית בתוך איזלאם, גם בתוך המזרח התיכון.
תסכים איתי, אבל שזה כל אחר מאשר להגיד, כל הסנטימנט האנטי-ישראלי בעצם יונק ממקורות מערביים,
לא
של, של אנטי-קולוניאליזם וסוציאליזם.
זה לא, זה, שוב, כאילו, מה שהורג אותנו זה הכללות. אמרתי, סטלין והיטלר. לא זלזלתי בכוחות של היטלר. אמרתי, יש סטלין והיטלר, אמרתי, יש שתי כוחות רשע בזמן שלנו, והם עובדים ביחד, והחיבור ביניהם, הם מעצימים אותם. אבל לא באתי לזלתי. הרי כל השיחה המזעזע ששיתפתי אותך שוב לפני מלחמה, על חמאס, זה לא כל חמאס, וזה לא רק חמאס, זה חמאס וכל תומכי חמאס, כל בונים נרטיב. ואנחנו צריכים לעבוד מול הנרטיב הזה. לא התכוונתי להגיד שהכל זה טעות, הכל ורוד. המציאות לא ורודה, הפוך.
לא, אבל חלק מהנרטיב הוא, חלק מאוד, בעיניי, מאוד מאוד מרכזי מהנרטיב, הוא חלק מוסלמי. חלק מוסלמי שיש בו שנאת ישראל שיונקת ממקורות...
אני מסכים איתך לגמרי, או להזכיר את ידידי, אמם מאוד, שהוא הסביר את זה, מודעת זה כוח וכוח משחית, שאתה נמצא בסכסוך, בסכסוך, ניצ'י פעם אמר, כמה מוזיקה גרוע נשמה טוב שאתה נגד אויב. אתה נמצא בסכסוך, אתה מחפש נשק. דת זה כוח. כוח זה נשק. להשתמש בכוח ונשק לדת, לקדם את האג'נדות שלך, את הצרכים שלך.
אולי הפוך, אולי הסדר הוא שבעצם יש יכול להיות שיש גם מקורות אחרים באסלאם, יכול להיות שאתה רוצה שהם יהיו מודגשים יותר, ויכול להיות שיש כיוונים מוסלמים שמדגישים יותר את המקורות האחרים, אבל אולי זה לא שיש אג'נדה אנטי-ישראלית ואז מוצאים לזה צידוקים באסלאם, אולי יש סנטימנט עמוק מאוד של שנאת ישראל שיונק ממקומות עמוקים, מקוריים, אותנטיים, ב- 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 בסיפור של הקנאה ושנאה שיש באסלאם כלפי עם ישראל.
כפי שאמרתי, אז אני אמרתי את על האדיפוס, אמרתי אובססיביות, יש אהבה ושנאה, לא אמרתי רק אהבה, אובססיביות, אהבה ושנאה, אדיפוס, אני הסכמתי, אבל הבעיה שכל פעם שמנסים להגיד שיש, אני מגיש, מנסים להגיד מציאות מרכבת פנים לפנל כאן, התספוכת, סליחה שאני אומר את זה קצת, הכלל ישראלי גם ביהודים אחד נגד השני, ימין שמאל, מתנחלים, לא, הכל, כל מה שמנסים להגיד, יש שתי פנים, צריכים לעבוד את זה נכון, תמיד מנסים למשוך את זה, שיש מה שזקס קוב, הדואליזם הפתולוגי בין האור לבין החושך. להגיד אמירה, שיש פנים לכאן ולכאן, צריכים להכיר את זה, הפנים הרעים יותר גרועים ממה שחושבים, ויש פנים אחרים גם כן, צריך לעבוד עם זה, כמה קשה לקדם את האמירה הפשוטה הזאת, וכל הזמן נחגול עצמי. אפשר לזה במהפכה משפטית, איך שאנחנו אכלנו אחד את שני. מבחינתי, זה כמעט אותו סיפור. לך לשמאל, לך לסביר צד אחד לצד השני במהפכה משפטית, שבאמת יש פנים לכאן או לכאן, ולא כולם הם ככה, ולא כולם ככה וככה.
אז באמת הזכרת בנצרות, שהנצרות הקתולית, עברה תהליך מאוד מאוד משמעותי, שהוא תהליך גאולי, כן? שבעצם ועידה בשנות ה-50 וה-60, הנוסטרה הטאטה, שבעצם משנה, חוזרת במתיאוריית ההחלפה, ועוד התפתחויות בשנים האחרונות, באמת של ויש לזה כבר ניצנים בסוף המאה ה-19, של כל הסיפור של האבנגליסטים בבריטניה ובארצות הברית ובעוד מקומות, ואתה אומר, אני באסלאם מנסה בעצמי להוביל מהלך כזה, באמת של תיקון, של שינוי. אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, ואני רואה שהזמן שלך כבר כן. מסתיים. אז א', כן, תשתף אותנו, תנסה למפות. דיברת קצת גם על אינדונזיה, וגם על מרוקו, וגם על איחוד האמירויות, אז תנסה אולי באמת למפות את הכוחות החיוביים האלה, שבעצם שיש בהם את אהבת ישראל ושיש ושאלה שנייה היא בעצם פה בארץ ישראל בין הירדן לים להבנתך את האסלאם ואת הכוחות המוסלמים שפועלים פה הכוחות הגיאופוליטיים המוסלמים מה אנחנו יכולים ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל שנוכל לחיות פה בשלום ולא לא, לא תחת איום השמדה.
כוח החיים זה פשוט, זה ייקח אין ספור אנקדוטים. נגיד איך המדמויות הכי משמעותיות בערב הסעודית עכשיו זה מוחמד אל-עיסא, שהוא הראש של הליגה העולמית של האסלאם. הייתי פעם באירוע אולי חשוב הגלובלי, חשוב בעולם, ה-G20, שמנהיגי 20 מדינות הגדולות בעולם נפגשים, היה מרכיב בין דתי, במקב הדי הוא דיבר מקסים. אחרי זה הודעתי לו, נתתי לו את התורה בתרגום לערבית של סדיגון. הוא מקבל זה מתרגש שאומר לי, תגיד, אולי זה תרגום של מוסה בן מיימן? אני כל כך אוהב את מוסה בן מיימן. אז אמר, טוב, אמת היא זה סדיגון, אבל הסברתי לו מי זה סדיגון, ומאוד התרגש. אז יש הרבה כוחות בערב הסעודית, יש פה כוחות באמירויות, לצערנו הרב, ושום פעם, זה אסיף שלא מכירים מספיק כמה רעים האויבים שלנו, ארדואן הוא, להגיד שהוא פוטין זה מחמה, וארדואן הוא כל דבר תומך חמאס, וזה לא חידוש מהמלחמה, ובין היתר הוא רודף כוחות אחרים שחושבים אחרת ממנו בטורקיה. אחד מגדולי הדור באסלאם זה פתולה גולן, שנמצא, יש לו מיליונים רבים של חסידים שבשולם הם כמו רבי מלבביץ', הוא נמצא בגלות עם 200 שומרי ראש, אז בפנסילבניה, ולמשל, אני ביקשתי ממנו, שהוא יכתוב על כל השאלות יסוד, על הממד היהדות, ועם ישראל היהדות ותורה על פי האסלאם, לכתוב לי באופן מפורט מה הממדם, והוא עשה את זה. כל מי שכן חושב מתי כן לפרסם את זה, מתי לא לפרסם את זה, אבל אני אוסף דברים כאלו. הזכרתי קודם באמריות את המירה לסכמי אברהם, יש את הקבוצה של אימאם שהזכרתי קודם, שנצא קבוצה של 400 קהילות בארצות הברית, שגם יצאו בגינוי מאוד חריף אחרי אוקטובר 7. את הקבוצה הבירקי, יש איזה, גם אחרי אוקטובר 7, היה בשם 1200 אימאמים יצאו בחריפות גדולה נגד, נגד הטבח. יש הרבה כוחות כאלו. אבל גם מבחינת מבחינת ערבי ישראל, כרגע אני לא עוסק בלא ערבי ישראל, כאילו אני לא זה כבר, אבל ערבי ישראל, קודם כל, חלק של מה שהפחדות על מה יהיה, לא קרו. זה לא רק שיש שומת החומה פחות, כאילו, אם דיברו על שומת החומה 2, אולי אפילו הרבה יותר חריף, זה הרבה הרבה פחות יצא. גם אמירות, הרבה מאוד אמירות של חלק של המנהיגים על הנושאים האלו, וגם שותפות בכאב. הייתי לא מעט פעמים ברעת, גם בניחום אבי אלוהים, יש למשפחת אבו לטיף, שהבן, שהבן נפל אחרי שהוא היה מגיבורי אוקטובר 7, הוא חזר לעזה ונפל שם, הייתי שם בניחום אבלים, היה התגדדתי מאוד עם יוסף עזיאדנה, הנהג מיניבס, ששמע על הטבח, נכנס עם המיניבס וציל עשרות אנשים, ועד היום הוא בפוסט טראומה, מצב קשה, ושוב, יש הרבה פנים, זה לא, אני לא בא להגיד, שהכל טוב ויפה. יש אויבים, יש רשע, אבל אם אנחנו נעשה את הכללות, אנחנו פוגעים בעצמנו ולפעמים דורכים בצורות שלא צריך עליהם. למשל, משהו אחד שקיבל המון תוצאה. היה איזה רב שישיבה שלו פרסם סרטון שרץ ברשתות, בית הפנגזר ערבי, שיותר מה שחמאס רצחו באוקטובר 7, רופאי ערבי ישראל רוצחים בבתי חולים בישראל, ולכן אסור ללכת לרופא ערבי. אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, בסדר, זה ישיב, מי הוא, מה, כאילו, אבל זה רץ בכל הרשתות. אז שאני הגבתי לזה, והגבתי לזה, זה תפוצה מאוד רחבה, יש גם ערוץ טלוויזיה במגזר ערבי, להגיד שאנחנו מכבדים אתכם, אנחנו לא נגדכם, כאב לי את הדברים שלו. יש איזשהו ניסיון של הנחה שיש אויבים, צריכים לעבוד נגד אויבים. אבל אם אנחנו רק נניח מראש שכל אשליה אין מה לעשות, לא ננסה להקשיב לראות איך אפשר לבנות משהו ביחד, אנחנו, מי שסובל בזה, זה אנחנו בסופו של דבר.
אז אתה אומר, דרך העבודה צריכה להיות בלי הכללות, ועם רגישות לא...
ובלי לוותר לרשע.
בלי לוותר לרשע.
ובלי להכחיש שיש רוע ורשע בעולם.
זאת אומרת, זה באמת ברמה של התנהלות, של התנהלות ציבורית, התנהלות, מה שנקרא, ברובד של הלכות לשון הרע, של הלכות הוצאת שם רע. ברמה המדינית, יש לך איזשהו חזון שנוגע ב...
אני אסתם שגדול עליי. אני חושב שאחרי אוקטובר 7, כאילו, לבין, אנחנו רואים מה קורה, מה קורה שטח שצהל לא נמצא בתוכו, מה קורה שם, על מה ש... כאילו...
ברמה הביטחונית, אתה קיר הברזל, התנחלויות, במקום שבו... כן, כל התפיסות הקלאסיות של... אפשר להגיד של ימין בעצם, של איזושהי מפאיניקיות, שבמקום שבו יעבור התלם, תפיסות ביטחוניות של...
בסוף צריך למצוא איזה מציאות שיהיה טוב לכולם. ואיך ליצור את זה? על זה בהחלט אפשר להגיד שביוחד אחרי אוקטובר 7, אבל אני חושב שמה שכן, זה צריך להתחיל מלמטה. הפתרון פוליטיים חיצוניים, זה לא יעזור. צריך להתחיל מהאנשים. אם אפשר לבנות משהו אחר במערכת יחסים, אולי ועלווי. וגם אני חושב שהמלך לישראל ועמים, שגם הכוח של אויבים שלנו, גם בתוך הסכסוך ישראל, מה שנקרא סכסוך ישראל פלסטיני, חלק של הכוח שלהם והתעוזה לנסות לעשות מה שהם עושים, שהם, וצריך לפעמים בצדק, חושבים שיש כל מיני גורמים רחבי העולם. ואם אנחנו נתקן בעוד מקום, נגיד הסכמי אברהם, מי חושב שהסכמי אברהם? ואם הסכם הרבם יתרחב, ערב הסודית, עוד מדינות יצטרפו, ויהיה משהו יותר נורמלי, ואז פתאום הסכסוך הזה יקבל את הממדים ההגיוניים שלהם, כסכסוך קטן, עם איזו קבוצה קטנה יחסית, ואז יהיה דרכים הרבה יותר קל להתמודד איתו ולפתור אותו.
כן, אני מודה שבעיניים שלי, שוב בהקשר הזה של באמת האובססיה האנטי-ישראלית ויהודית, קשה לי לראות, בסוף בעיניים של העולם ושל האום ושל זה, זה קשה לראות איך זה הופך להיות משהו קטן, אבל הלוואי, מה אני אגיד לך? נראה לי שאנחנו יכולים לסיים ביחד בדברים של ישעיהו הנביא, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, חזון אחרי תעמים.
ושועתך קבית יד עיניי. בוא נסיים בזה.
תודה רבה.